שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 21 של אוניברסיטת פלטפורמה. אני אורי.
אהלן.
והיום יש לנו אורח מיוחד, דן גלאי. שלום דן.
תוכנית מיוחד.
תוכנית מיוחדת ואורח מיוחד. ניתן לדן להציג את עצמו בתור התחלה.
שלום רב, שמי דני גלאי, פרופסור למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, יושב ראש סיגמה בית השקעות, אשר מתעסק בניהול תיקים, בקרנות נאמנות וניתוחים בשוק ההון.
שפה בקומה ה-15 ברמת גן, גבוה פה, אני צריך פה להתגבר על הפחד.
נוף יפה.
נוף יפה, כן. הסיבה שאנחנו בעצם עושים את הפודקאסט הזה, שקצת חורג מהריטואל הקבוע של טכנולוגיות ונושאים טכנולוגיים ונושאי תוכנה, זה כי חשבנו שזה מאוד מעניין. מאוד מעניין לאנשי תוכנה קצת להסתכל על מה קורה בשוק הגדול מסביבנו. חשבנו גם שהדברים האלה משפיעים על עתידם התעסוקתי של אנשי תוכנה, הרבה יותר מכתיבת קוד טובה כזאת או אחרת, כל הנושאים שקשורים לכלכלה, מקרו-כלכלה, משבר הנוכחי.
זהו, אז כיוון שהמשבר הנוכחי זימן לנו סיבה למסיבה.
כן.
אז זה נראה לי, אין זמן יותר טוב מלדבר על כלכלה מאשר עכשיו.
כן, אין ספק שעברנו טלטלה מאוד חזקה בשנתיים האחרונות. אולי קצת להזכיר, אז הטלטלה התחילה בסוף יולי 2007, כולי תוצרת חוץ, קרי ארצות הברית, ב-2007 התחיל להתפוצץ שוק הסאב-פריים בארצות הברית, ומיד גלש לשאר העולם, לשווקי העולם, ואנחנו גם כן חווינו את זה באוגוסט, מתחילת אוגוסט 2007, לאחר מכן השוק ההון לפחות קצת נרגע, עד המשבר הצונאמי הגדול שבא בספטמבר 2008, עם הקריסה של לימן ברזרס בארצות הברית. אין ספק שהקריסה הזאת היא הייתה נורא טראומטי בתולדות העולם, זה עוד ילמד הרבה בספרי ההיסטוריה, שנתנו למוסד גדול, ותמיד הייתה אמירה בארצות הברית too big to fail, שלא ייתנו למוסד גדול ליפול, ופה השלטונות, קרי האוצר האמריקאי, נתן הבנק ליפול, חסך ב-15 מיליארד דולר בעזרה מיידית, אבל גרם לנזק היקפי של טריליוני דולר גם לכלכלה האמריקאית ולכלכלות שאר העולם, כולל לכלכלה הישראלית. ולמעשה רק היום, 8 חודשים לאחר, אנחנו מתחילים לחזור לאיזושהי שפיות, נורמליות, לפחות בשוק ההון, כאשר יש על זה גם משלכות לגבי הכלכלה הריאלית.
זה כבר נראה יציב? או שאפשר להגיד ממש שיש, שחוזרים לשפיות? או ש...
בשוק ההון אני חושב שיש סימנים לחזרה לשפיות, אנחנו רואים את זה במדד, יש מדד שנקרא בארצות הברית ויקס, מדד הפחד, יש לו כמה מגבילות ישראליות שפחות או יותר מודדות את התנודתיות בשוק ההון, ורק מבחינת סדרי גודל, אם לפני המשבר, ב-2006-2007, נגיד, המדד הזה בישראל היה ברמה של 18-20, בזמן המשבר עלה לרמה של 20-30, ובעיצומו, בספטמבר, אוקטובר, נובמבר 2008, עלה לרמות של 60, אז עכשיו אנחנו רואים אותו בחזרה ברמות של 25-30. כלומר, בהחלט יש פה מהלך שמחזיר אותנו לעבר איזשהו ממוצע, לעבר איזושהי נורמליות, וכנ"ל אנחנו רואים בפיגור מסוים בארצות הברית.
אז השאלה אני שואלת לפחות אצלי בראש, זה איך משפיע משק כנפי הפרופר? אני חייב לציין שאני לא איש כלכלה, ויכול להיות שאני אשאל פה שטויות.
זה לא נראה לי פרפר, זה נראה לי פר.
אבל מתחיל לפני זה, כלומר קראתי על משבר הסאב פריים, ואמרתי, טוב, זה סאב פריים בארצות הברית, למה זה צריך בכלל לעניין אותי?
אז בכלל המילה הזאת, סאב פריים.
והנה פתאום כל הכלכלה פחות או יותר קורסת, או לפחות משבר גדול. אז איך קשורים הדברים האלה?
יפה, אני חושב שאנחנו באמת כפר גלובלי, אנחנו רואים את זה בכל מישורים, אבל הסאב פריים הוא לא סיבה. והוא לא הגורם המרכזי. סאב-פריים היה הקורבן הראשון למשבר. צריך להבין שהמשבר הוא קודם כל משבר מקרו-כלכלי בארצות הברית, משבר בשוק הנדל"ן. זאת אומרת, הביטוי העוצמתי הראשון שלו היה בשוק הנדל"ן. והקורבן הראשון שנפל בעוצמה גדולה היה שוק הסאב-פריים, כיוון שהיה החוליה החלשה, הרקובה, מין גידול פרה,
הספקולנטית ביותר.
גידול סרטני, שגדל והשפיע על הכלכלה הריאלית, וגם היו לו הרבה, נקרא לזה, גרורות בשוק ההון.
הבנתי, זה רק הסימפטום. הכלכלה הייתה חולה וזה רק היה סימפטום.
בהחלט, הכלכלה האמריקאית עמדה לפני משבר בכל מקרה, היו כבר סימנים קודמים, כאשר עוד פעם, הבועה שהתפתחה לפני זה הייתה בועת נדלן ובועה צרכנית. צריך אולי להזכיר באמת שבארצות הברית הריבית הייתה נמוכה במשך תקופה מאוד ארוכה מהמשבר האינטרנטי, הקומוניקציה של שנת 2000, הבועה האינטרנטית שפקעה בשנת 2000 באוקטובר, הביאה לצעדים מצד הנגיד דאז גרינספן להורדת ריבית, תהליך שנמשך מספר שנים וגרם לאמריקאים להתמכר לנושא הצרכני.
כלומר, היה צריך לעצור את זה בזמן, או ש...
כן, הוא עצר את זה לאט מדי, מאוחר מדי, ואז גם נכנסו גורמים כמו סין והיצרניות נפט, והפריעו במדיניות שלו של השפעה של הריבית. לא נתנו למדיניות שלו להשפיע כמו שהוא רצה שזה ישפיע. חיבלו לו במאמצים. ולכן התפתחה פה בועה נדלנית עצומה, בהיקפים שפשוט לא ידענו בהיסטוריה, ובועה צרכנית. האמריקאים פשוט צרכו מכל הבעל היד, לא חסכו. עכשיו הסיפור משתנה.
אז אולי בואו ננסה לשים את זה קצת בפרופורציות. אז הזכרנו קצת את בועת ה.com, וגם יש שאומרים שהמשבר הכלכלי הזה הוא גדול אי פעם בהיסטוריה, או דברים הסגנון הזה. איך זה באמת בפרספקטיבה של, לא יודע, 1929? איכשהו נראה לי ששם היה הרבה יותר קשה.
אין ספק שב-29 היה יותר קשה מכמה סיבות. א', כל הכלכלה, גם האמריקאית וגם העולמית, היו ברמה שונה. הכנסה לנפש הייתה שונה, רמת החיים הייתה שונה. אין ספק שעברנו 80 שנה ורמת החיים השתנתה. לאנשים יש הרבה יותר כסף, הרבה יותר חיסכון. גם ההבנה בקרב השלטונות, אם זה הבנק המרכזי והאוצר, השתנו. מבינים היום יותר טוב את התהליכים. מה שאז היה בעוצמה אדירה זה היה האבטלה. האבטלה אז הגיעה ל-25-30%, וזה היה עוד פעם גלובלי. זה התחיל בארצות הברית ועבר לשאר העולם. האבטלה הפעם מתחילה מרמה שארצות הברית היא ב-4.5% ועולה ל-9%. באירופה גם כן עולה לסביבות האלה, אבל יש הרבה יותר כלים היום והרבה יותר תאום גלובלי כדי להימנע מהמשבר בעוצמה שהייתה ב-29. באמת מה שמפחיד כרגע בכלכלה האמריקאית, שבגלל הטראומה כתוצאה מהמשבר, הם התחילו לחסוך הרבה יותר. הנטייה השולית שלהם לצורך גדלה בצורה מאוד משמעותית.
לחסוך.
לחסוך. מה שהם לא עשו במשך שנים, הם פתאום התחילו לחסוך מעל ומעבר למה שהמקומות שהיו לפני כן. וזה עלול להעיד את הכלכלה, בדיוק.
אבל אני חושב שאתה רמזת גם שאולי בשונה ממה שהיה ב-1929, לא שאני זוכר הרבה מה היה שם, אבל נכון היום, אולי גם יש גורמים, נכון היום, אולי גם יש גורמים גלובליים, אולי סין, שיש להם אינטרס איכשהו קצת למוטט את הכלכלה המערבית.
לא, נהפוך הוא. סין...
סין חיה מתרבות הצריכה של הכלכלה
המערבית. בדיוק. סין ניזונה בעשר שנים האחרונות, הצמיחה הפנומנלית שהייתה בסין, ניזונה מהצמיחה האמריקאית. להפך, הם תמכו בגירעון התקציבי האמריקאי רק כדי שהאמריקאים ימשיכו לקנות תוצרת סין. הם גם מנעו מגרינספן להעלות את הריבית לטווח ארוך על זה שהם קנו איגרות חוב אמריקאיות. הם ממש מימנו את הגירעון בסחר חוץ האמריקאי כדי שהאמריקאים ימשיכו לקנות תוצרת סין. עכשיו האמריקאים פונים לסינים ואומרים, תגדילו את הצריכה שלכם כדי שתמשכו גם אותנו. כלומר, יש פה איזה דבר קצת הזוי מהבחינה הזאת.
כן, לסין.
שארצות הברית פונה לסין ואומרת, בוא תעזרו לנו להתגבר על הקשלים שלנו.
כן, אני חושב שלסין יש מין מסורת כזאת של מכירה, אבל לא קנייה. אבל בתקופה של
קיסרות סיני. עוד נשמע איזה פתגם סיני.
כן, אבל צריך לסלור, הם קונים. הם קונים נירות ערך. הם קונים נירות.
כן.
קונים
את השליטה בה,
אבל זה לא בדיוק, כיוון שתמיד אפשר את הניירות האלה גם קצת לשרוף או להקטין את הערך שלהם. זאת אומרת, הם נכנסים, הם מאיימים על הכלכלה האמריקאית, הם יכולים לאיים על הכלכלה האמריקאית, אבל מצד שני הם גם הרבה יותר תלויים בכלכלה האמריקאית.
אוקיי, אז איך בעצם שוק ההשקעות מושפע נכון היום מהתנאים שנוצרו?
שוק ההשקעות עבר טלטלה גדולה, כיוון שכפי שאמרתי, זה התחיל במיתון משוק הנדלן, אבל שוק הנדלן היו לו הרבה גרורות בשוק ההון, בצורה של ניירות ערך פשוטים, על כל מיני ריטים, על קרנות השקעה בנדלן. היו נגזרים שהיו מבוססים על הנדלן, נגזרים שמבוססים על הסאב-פריים, על המשכנתאות. כלומר, נוצר פה מין קונסטרוקציה, פירמידה אדירה, מעל שוק הנדלן, של מוצרים פיננסיים. וברגע ששוק הנדלן התחיל לקרוס, המוצרים הפיננסיים קרסו איתו. ולכן המשבר התפשט בצורה בלתי רגילה, בעוצמה בלתי רגילה, בשוק ההון האמריקאי, ומשם נשאר העולם. כלומר, ארצות הברית גוררת איתה את כל העולם במשבר הזה. ומה שהיא עושה בין השאר, היא מייצאת את המיתון שלה לארצות אחרות. היא מייצאת את חלק מהמשבר שוק ההון שלה לארצות אחרות.
זה מוצר חדש, מעניין, שניתן לייצא.
בהחלט. ושאתה גדול, אתה יכול לעשות את זה, שישראל ניסה לייצא את המיתון שלה לארצות אחרות, זה לא גם ככה הלך לנו. אבל האמריקאים, יש עליהם יותר עוצמה, והם יכולים לעשות את זה, עם 18.5 מהצריכה העולמית. אז פשוט צריך לקחת את זה בחשבון. אז כך שבאמת, שוק ההון עבר טלטלה גדולה, אבל אני חושב שהטלטלה בישראל יחסית היא... אנחנו כבר ראינו את השפל, זאת אומרת, ראינו את נקודת השפל, יחסית זה יותר קצר, ובעוצמה, גם במאקו, יותר נמוכה משהו בארצות הברית.
כן.
ולכן, לפי דעתי, אנחנו כבר עכשיו במגמה עם הפנים למעלה.
אני חייב להגיד שההתרשמות הפלסטית שלי בעניין הזה, זה לפני כמה חודשים שטסתי לארצות הברית, אז כזה ראיתי, אוקיי, בישראל יש משבר, מדברים על משבר, אבל... אני חייב להגיד שאני באופן אישי לא הרגשתי את זה, לא...
אתה מתעסקים בזה.
כן, החשבון בנק שלי לא עמד בסכנת עיכול, ולא הבית, ולא שום דבר. כשטסתי לארצות הברית והייתי בשדה תעופה, הלכתי לזכור רכב, ובשדה תעופה של סן פרנסיסקו יש איזה קומה או שתיים של סדרת השכרה, שהם תמיד היו מנהרות. הייתי עומד שם בתור 3 שעות, הגעתי לשם, הייתי היחיד. בכל העולם, הייתי היחיד שהלך לזכור רכב. שאלתי אתם חבר, מה קורה? מה זה חג היום? מה לא סיפרו לי? אמרו לי, לא, זה משבר, זה כבר כמה חודשים ככה, איפה אתה חי? ואז אני באמת הייתי בהם. כי זאת הפעם הראשונה שבאמת חשתי את המשבר, שבארצות הברית מרגישים אותו היטב, ולפחות אני בישראל, חוץ מכמה קרנות פנסיה שנפגעו לי, שזה עדיין מבחינתי נראה רחוק, לא הרגשתי את זה.
אז אם היית נכנס לאקספדיה ומחפש חדר בניו יורק, והיית עושה את זה לפני שנתיים, אז היית מוצא חדרים זולים, במלונות 3 כוכבים, בסביבות 250-300 דולר, וגם זה בקושי, אז היום אתה יכול לקבל ב4 כוכבים, ולשלם 120-130 דולר ללילה. פשוט יש שם, וניו יורק מהבחינה הזאת היא ברומטר, אבל רואים את זה גם, כמו שאתה אומר, בשכת רכב, אתה רואה את זה בתנועת המסעיות על הכבישים. היום שאתה נוסע שם על הכבישים, אתה לא מחכה בטול רוד יותר משהו 2 דקות, מה שפעם היה לוקח לפעמים שעה. אין ספק ששם העוצמה של המשבר, היא גדולה, אבל שם 15 שנה לא היה להם משבר כלכלי. לכן הנפילה, עוצמת הנפילה היא כי עוצמת העלייה לפני כן. בישראל אנחנו עברנו משבר כלכלי ב-2004. אנחנו כבר עברנו את התיקון המכונן שלנו.
רגע, אבל המשבר דוטקום של 2000 לא נחשב למשבר מספיק רציני שם?
לא, אולי המשבר רציני, כיוון שמה שהם עשו, הם חיפו עליו על ידי הורדת הריבית והגדלת הצריכה של הציבור.
אז הם רק עיכבו את המשבר בעוד כמה שנים?
בדיוק, הם עיכבו אותו, דחו אותו, אבל העצימו את המשבר.
אני חושב אבל שגם להבדיל מישראל, הדוטקום שם הוא נישה. להבדיל ממה שקורה פה, שזה חלק גדול מאוד מהכלכלה הישראלית.
אתה צודק, צריך לזכור שהכלכלה האמריקאית היא כלכלה צרכנית. למשל, במניות ה-S&P 500, המדד המוביל, 80% מהחברות זה חברות צרכניות ושירותיות. ארצות הברית היא לא מדינה יצרנית, כבר הרבה שנים. כל הסקטור היצרני במדד שם, המוביל, זה בסך הכל 20% מהחברות. אז גם שהיה משבר, והיה משבר היה רציני שם, באינטרנט, בטלקומוניקציה, עדיין, כל עוד ששמרו על הסקטור הצרכני מעל המים, ולהפך עודדו אותו, זה לא השפיע על הכלכלה האמריקאית בגדול. פה בארץ, לכן העוצמה שלו, בגלל החלק של הייצור בפעילות הכלכלית בישראל, העוצמה של הטלקומוניקציה / אינטרנט הייתה הרבה יותר גדולה.
וכל השירותים שנותנים שירותים לאותה תעשייה.
כל תעשייה. השירותים מסביב וכל מה שקרה. וצריך לזכור, גם בישראל האבטלה הייתה מעל 10%. Mm-hmm. עכשיו, שהמשבר התחיל בארצות הברית, הם היו ב-4.5% אבטלה, מאוד נמוך. תוך שנתיים הם עברו ל-9%, שזה מאוד גבוה, והם בדרך עדיין להגדיל את האבטלה, אם זה מאזור דטרויד וכל התעשיות שקשורות לתעשיית הרכב. כלומר, בארצות הברית הסיפור עוד רחוק מפתרון.
אז נראה שלמדו את, את הלקח מהמקרה של לימן ברדרס, ולא ייתנו לעוד כזה גדול ליפול?
כן, אבל זה מבחינה מסוימת too late, והעלות כבר שהייתה לכלכלות, היא דורשת היום השקעות עצומות כדי לבטל את ההשפעה של זה. אין ספק שזאת הייתה טעות פטלית בקנה מידה מדרגית.
זאת הייתה טעות אידיאולוגית?
סליחה?
האם זה היה איזשהו משהו אידיאולוגי או שזה פשוט...
לא ברור, לא ברור. יש תיאוריות הקונספירציה ויש תיאוריה... זה כנראה שזה הייתה טעות בחוסר הבנה למה זה יכול להביא בעוצמה כזאת. אם הם היו מבינים, והם כולם אחר כך הודו שזאת הייתה טעות, הם לא היו חוזרים עליה. אבל צריך להבין שהכלכלה האמריקאית, המקרו, היא עדיין חולה. למשל, נושא של תעשיית הרכב, שהוא כל כך חשוב בכלכלה האמריקאית, כמו הנדלן, אלה שניים מענפים שתמיד היו המנוף שהעלה את הכלכלה האמריקאית, היום שני הענפים האלה מושכים אותה למטה. בבנייה בנו במשך השנים עד 2006 יותר מדי, ונתנו יותר מדי משכנתאות בתנאים מפליגים. בתעשיית הרכב בנתה על ה-SUVs ועל הדלק הזול, ופשוט שהדברים התחילו לשנות.
היה גם...
והם לא קראו את התחרות שהולכת להיות להם מסין, שלא לדבר מהודו, בקוריאה, והם לא יעמדו בתחרות הזאת. זאת אומרת, תעשיית הרכב האמריקאית, לפי דעתי, היא... לא הייתי אומר גזר דין מוות, אבל היא צריכה למצוא את עצמה במצב שונה לחלוטין, הרבה יותר קטנה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר חכמה, היא לא חכמה. צריך לזכור ש-GM לפני המשבר הייתה 300,000 עובדים, היום כבר ירדו ל-250, וכנראה שהם עוד ירדו...
ואם זה, הרבה... זה קשור ל-cost of labor? כלומר, איך נגיד נראית התעשייה האירופאית? איך נראית התעשייה האירופאית במובן?
תעשיית הרכב האירופאית היא הרבה יותר קטנה ויותר מתוחכמת, ושמים גם דגש יותר על עיצובים ועל גדלים שונים, אבל גם היא בצורות.
אז איך אפשר להתחרות בסיניה ובהודיה?
אבל צריך לזכור שהאמריקאים, בעיקר תעשיית הרכב, בגלל היוניון שם, ארגוני העובדים, היו להם תנאים מפליגים, היה להם בערך פנסיות כמו בצבא הגנה לישראל, בגיל 45, רק מספר מהמם שהחובות של GM לעובדים שלהם הפנסיונרים ולעובדים הנוכחים, מגיעים ל-250 מיליארד דולר. חברה שמוכרת ב-100 מיליארד, היא מוכרת הרבה, אבל יש לה חובות פנסיונים של 250 מיליארד. Mm-hmm. זה פשוט משהו מדהים. Mm-hmm. אין סיכוי שתוכל לעמוד בזה. אבל היוניונס זכו כאילו בהרבה מאבקים ושיפרו את התנאים, אבל בסוף משלמים על זה בריבית הריבית. זה לא עובד.
התעשייה הזאת, תעשיית הרכב ספציפית, סבלה בעצם פעמיים. גם היא המשבר האחרון, אבל לפני זה הייתה עלייה מאוד גדולה במחירי הנפט.
כן, אבל הייתה... בוא נגיד ככה, גורלן נחרץ כבר לפני שנים, אני חושב שהם לא קראו נכון את מה שקורה במזרח הרחוק. יפן, קוריאה, הודו, סין, אנחנו רואים את זה. שם כוח אדם זול, שם הם מתחילים לבנות מה שנקרא from scratch, עם הטכנולוגיות הכי חדישות. כלומר, דטרויד אין סיכוי שתוכל לעמוד מול זה. עם טכנולוגיות מיושנות, עם כוח אדם יקר, עם עיצובים שפשוט בלתי סבירים, שבונים רק על מכוניות גדולות וצוללות דלק, שהיום כל הנושא האקולוגי נעשה חשוב כל כך.
אתה ראית ממש בארצות הברית איך, אתה יודע, עלו מחירי הדלק וכולם עברו לפריוסים.
כן.
ב-no time.
כן, האמריקאים מאוד מגיבים למחירים, כמו שאמרתי, בבתי מלון, שאנחנו רואים, ברגע שהביקוש קטן, הם מורידים את המחירים רק כדי למלא. הם מאוד מגיבים, וכמה צרכנים. אנחנו כבר בקיץ שעבר, כשדיברנו עם כל מיני מקומות, אמרו לנו שהתיירות הפנימית ירדה ב-10% ויותר. זה אבל זה מאוד מאוד מורגש.
בהבדל מאוד גדול מישראל, שבישראל חיים עלייה בסדר ו... מגיבים
אין
יותר
לה... שאין, לא מרגישים את זה בארץ, מרגישים את זה חזק מאוד בארצות הברית. ואגב, הנושא הזה של תעשיית הרכב, עם כל הטכנולוגיות שקשורות לזה, יכולות להיות לזה השפעות ארוכות טווח על הכלכלה האמריקאית. ועל חלק מתעשיות הטכנולוגיה.
אז דיברנו על תעשיית הרכב ועל התיירות, ואני חושב שחשוב גם, בעיקר למאזינים שלנו, לשמוע מה קורה בתעשייה שלנו, בתעשיית ההייטק, בתעשיית ה...
למזלם של המשפיעים, אני חושב, יש להם את החברות מובילות, והן כולן רב-לאומיות. הרבה מהחברות הטכנולוגיות, הטכנולוגיה חוצה גבולות. אז אם מדובר על מייקרוסופט, ו-IBM, ודל, וסיסקו, הם כולם חוצי גבולות. הם יש להם מרכזים לפיתוח, ומרכזי מחירות, וייצור, בכל הארצות, וזה מה שעוזר להם. כלומר, הם נסמכים על כוח אדם. הרבה מהחברות מייצרות לא בארצות הברית, מנצלות או עוזרות, לא משנה כרגע איך הם מסיתים עליהם. אותה תופעה, אבל כוח אדם זול יחסית באסיה. וצריך להבין שבאסיה יש מאגר בלתי נדלה של כוח אדם זול וכוח אדם עם השכלה. מה שלא קורה בארצות הברית, ההשכלה הבסיסית באסיה היא ברמה מאוד גבוהה, אם זה באודו ואם זה בסין. וזה היתרון הגדול של גם להעביר לשם תעשיות מתוחכמות.
כן, לא יודעת, לא יודע שזה באמת אומר ככה. התפיסה שלי תמיד הייתה, אתה יודע, הפוכה. כפר סיני, נטוש.
לא, הם תמיד, במקומות האלה, תמיד כמו שגם ברוסיה, הדגישו תמיד, אתה הולך למקומות כמו קזחסטן, כולם עם חינוך בסיסי, עם ידע במתמטיקה, לאין שיעור, זאת אומרת, ברמה של חינוך עממי תיכוני, לאין שיעור יותר גבוה מאשר בארצות הברית, כשאתה מדבר על הממוצע. אולי אין להם הרווארד ואין להם ייל ופרינסטון, אבל יש להם את כל הדברים האחרים, וברמה הבסיסית, ברמה בהחלט גבוהה.
אז אתה אומר שתעשיית ההייטק בגדול, יצא בסדר, לפחות בארצות הברית. זה נכון גם להגיד ש...
בהחלט. כן, בהחלט.
שוק ההשקעות,
אם... שוק ההשקעות...
הנתח של סטארט-אפים ו...
כן, אז שוק ההשקעות עבר בכל זאת משבר עם הנפילות הגדולות בוול סטריט. צריך לזכור שהרבה אנשים הפסידו הרבה כסף. הרבה קרנות גידור שהיו שחקניות יותר ויותר דומיננטיות, הפסידו כמויות אדירות. צריך להבין שחלק, למשל, זה כן נקודה שאולי חשוב להגיש, קרנות הגידור שהוקמו בארצות הברית, הם הגיעו להיקף של טריליון וחצי דולר, השקעות. וחלק עוד היו ממונפות, כך שהם שלטו על ממש טריליוני דולרים. לא מעט מהשקעות היו בלתי סחירות. במשבר הזה, שהוא משבר של נזילות, במידה רבה, כלומר שאי אפשר למכור כל דבר כמו שהיה אפשר קודם, הרבה מהקנות פשוט מצאו את עצמם במין בית כלא שהם לא יכולות להשיג את הנזילות.
מאחורי הגדר, קרנות הגידור מאחורי הגדר.
בדיוק, והם לא נותנים לאנשים לצאת, אנשים לא יכולים לעשות תקועים שם בפנים. בלי יכולת לצאת כרגע בגלל הנושא של הנזילות. עכשיו, אין ספק שזה גלש גם לתעשיית קרנות ההון סיכון. כיוון שגם אלה שהיה להם לא נטו להשקיע בדברים לא נזילים. כלומר, cash is king, זה הפכה להיות הסיסמה, ואין ספק שליקווידיטי is even above the king. זאת אומרת, הנזילות היא פה היום המילת הקוד בארצות הברית, ואנשים לא כל כך נפרדים מהנזילות. וקנות הון סיכון זה בדיוק האנטיתזה לנזילות. נכנסים, אבל לא יודעים מתי יוצאים. אבל מה שכן, כיוון שיש הרבה נזילות, ועדיין קיימת נזילות גם בעולם, וגם בארצות הברית, וגם בישראל, אנחנו כן רואים שאנשים שמביאים להם הצעות טובות בתחום הטכנולוגיה, משקיעים. אנחנו גם כבית השקעות היינו מעורבים לפחות חמישה גיוסי הון בשנה האחרונה. חלק היו סיבובים פנימיים, חלק סיבובים פנימיים וחיצוניים, וחלק חיצוניים. ואני מוכרח לציין שכמעט ולא הייתה בעיה להשיג את ההון. כלומר, אנשים יש להם את הכסף, שנותנים להם הצעה טובה, הם משקיעים.
אתה מתרשם שנכון היום מסתכלים על דברים אחרת, אולי בודקים יותר, אולי מסתכלים על אספקטים שונים?
בודקים יותר, זהירים יותר, שואלים יותר
שאלות. משהו מהותי השתנה לדעתך?
וגם יותר מחפשים הזדמנויות, כי מחירים יורדים.
אז בהחלט מנצלים את ההזדמנויות, בהחלט מנסים למצוא מחירים יותר טובים, אבל אני חושב שאנשים כן מחפשים את האלטרנטיבה. צריך לזכור שהיום האלטרנטיבה הבטוחה זה להשקיע בדירות חוב ממשלתיות, היא נותנת תשואה שלילית. גם בארצות הברית, גם בישראל, אם ניקח בארצות הברית, היום מי שקונה Treasury Bill, TIVI, נייר ערך של הבנק של ארצות הברית לשנה, הוא מקבל כמעט אפס ריבית, ובמונחים ריאליים, אם תהיה אינפלציה וצפויה אינפלציה יותר גבוהה, הוא מפסיד כסף. בישראל אגרות חוב, סמודות, גליל, עד שנתיים, נותנות תשואה שלילית של אחוז שניים.
אני אתן לך אחרי זה את הטלפון של הפקידה שלי בבנק, שתסביר לה.
אבל אנשים מפקידים היום, שמים כסף בבנקים, גם בישראל, ומקבלים אפס ריבית, גם הדולרית וגם שקלית. כלומר, הם לא מקבלים. ולכן זה דוחף אנשים בכל זאת להסתכל, לקחת סיכונים מחושבים. אני חושב שאולי מילת הכל זה להגיד סיכונים מחושבים. זה לא שאנשים לא מוכנים לקחת סיכונים, אבל הם צריכים לראות שמקבלים את התמורה המתאימה.
זהו, אז אני אנסה ככה לחשוב מה מעניין את המאזינים שלנו שהם צריכים לדעת. כלומר, איך מתנהגים בעת משבר, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כלומר, למה הם צריכים לעשות פיץ' נכון להיום כשהם באים...
אסור לזכור שמשבר זה, יש לו שני, לאותה מטבע יש שני צדדים. יש את הצד הכואב והקשה של פיטורים והבטלה ואובדן השקעות, שזה הצד המכוער והקשה והלא טוב. אבל יחד עם זה יש את הצד השני, שזה הצד שאומר, א', זה תהליך של הבראה. משבר זה תהליך הבראה. יעילות ארגונית מושגת רק בזמן משבר, לא בזמן של פרוספריטי, של צמיחה. אז א', זה זמן טוב תמיד, גם בחברות הייטק, לנצל את זה כדי להתייעל. זה הזמן. דבר שני זה גם יותר הזדמנויות השקעה. כלומר, אנחנו אומרים, בואו נסתכל על הצד החיובי, בואו נסתכל על הזדמנויות ההשקעה שזה יוצר. ואין ספק שזה יוצר הרבה הזדמנויות להשקעה. ולכן אנחנו רואים בזה שוק המציאות. אבל צריך להיות מאוד סלקטיבי, לא כל דבר, אבל בהחלט, כשאנשים מוכרים, ומוכרים תחת לחץ, והרבה מוכרים תחת לחץ, כיוון שמרגישים בקישקס, הם מרגישים לא טוב. נפל עליהם פתאום הפחד. אני אומר, זה להכין יותר הזדמנות, להסתכל לרציונלית יותר, לשקול את הדברים.
טוב, בגדול תעשו מה שעשיתם קודם, תעשו את זה טוב, אם אתם עושים את זה טוב.
מה שעשיתם קודם, לא יודע מה עשיתם קודם.
כן.
אבל...
לדעתך, לא קיים איזשהו סוויץ' משמעותי שצריך...
לא, אני חושב שצריך לשקול כל דבר, לשקול בכובד ראש, אבל אין ספק שזו עונת ההזדמנויות. יש פה חלון הזדמנויות שהוא חצי שנה, שנה, לאחר מכן הדברים יחזרו לנורמלי. זאת אומרת, מה שהיה זה מה שיהיה.
אוקיי.
אבל... פה בהחלט יש...
מה שמביא אותי לגרף הבא. אז אנחנו יושבים מול גרף, ואנחנו נשים את זה, נשים לב לינק בנוטס, שמראה את ההיסטוריה עם איזושהי תחזית לעתיד. אז מה שאפשר להעביר ככה מעל גלי היתר, להעביר פה, ושאר אנשים ככה יסתכלו אונליין.
מה שאנחנו רואים שאין חכם כההיסטוריה, כיוון שאין חדש תחת השמש, מה שהיה זה... מה שיהיה.
רבותיי, ההיסטוריה חוזרת.
ההיסטוריה חוזרת. כל הקלישות האלה הן בכל זאת נכונות. יש היסטוריה 2,000 שנה, 3,000 שנה, 7 שנים טובות, 7 שנים רעות. זה לא, קצת שנה, זה לא 7 שנים. עכשיו מספר השנים הרעות זה שנתיים לרוב, מספר השנים הטובות זה 10. כלומר, שינינו את הפרופורציות. אבל עדיין יש את הנושא הזה של שנים טובות, שנים רעות. כשאנחנו מסתכלים על המשבר, שהתחיל ב-94, 1994, בשוק ההון הישראלי, ואנחנו מרגישים על השיא, רק להזכיר איזה מיד אחרי הסכם אוסלו, הבורסה הגיעה לאיזה שיא באותה תקופה, בסוף 1993, ומרגישים מדצמבר 2007 על אותו שיא של 93. ואז מסתכלים 5 שנים לפני כן, ומסתכלים שנה אחרי כן, שנה וחצי אחרי כן. אז מה שאנחנו רואים שהעלייה בבורסה בתל אביב, 5 שנים שקודמות לשיא, הייתה בערך בקצב דומה. וזה קצב של בערך 15-18% לשנה, תשואה בשוק המניות. אנחנו מסתכלים על המשבר מנגיד דצמבר 2007, משווים את זה למשבר שהיה ב-94, ואנחנו רואים שהירידה מהשיא לשפל היא בערך 45-47%. מאוד דומה, כמעט חופפת, גם קצב הירידה וגם עוצמת הירידה מאוד דומה למה שהיה אז. אז אם אנחנו ממשיכים את זה, אנחנו רואים שמי השפל שהיה ב-94, לקראת סוף 94, השוק התחיל לעלות, אבל בדיוק דומה לעלייה שהייתה גם עכשיו, של כ-20%. לאחר מכן, ב-95-6, השוק פרפר לו. עלה קצת, ירד קצת, לא היה עם כיוון, עד שנת 97, שהתחילה לעלות חזק. ב-97 התחילה לעלות חזק, ושבר את השיאים הקודמים כמובן, וזה. אז מה שאנחנו רואים, אם נסתכל, יש פה דינמיקה די דומה למה שהיה אז, וזה דרך אגב, זה דינמיקה מאוד דומה גם למשברים אחרים.
אבל מה שאתה מתאר פה זה משהו מאוד טכני. אתה לוקח גרף, מלביש
נכון,
גרף
לא, השני. אנחנו, כן, זה טכני, אבל יש מאחורי הטכניקה, הדבר הטכני יש גם את הצד המהותי, הבסיסי. יש איזושהי מגמה במשברים הפיננסיים. יש איזה פטרן שחוזר על עצמו. והפטרן הזה שדברים מתנפחים לפני כן, יש איזו תחושה של אופוריה והכל פנטסי והכל טוב, הריבית נמוכה, וכולם זה לעולם חוסן, ואז יש איזו עלייה גדולה, שבא משבר, הוא מוריד את זה בערך ב-40-50%, ואנחנו רואים את זה, 4 משברים קודמים בשוק ההון הישראלי.
והם כולם בהתנהגות זהה?
כולם, השוק ירד 40-50%. אבל אנחנו רואים עוד פעם, גם הסימנים אחרים שדיברתי עליהם, כמו מדד הפחד ודברים אחרים, פרמיות סיכון באג"חים, אמרתי, לפי, עוד פעם, בלי לקרוא את הגרף הזה, אנחנו ראינו המשבר, עיקר המשבר בשוק ההון מאחורינו. אבל כשאנחנו מסתכלים עכשיו, אחרי שיש את הפחד ואנשים מכרו ומכרו מתוך חשש ופחד ומימשו קופות גמל וגם שם הכריחו אותם למכור, כלומר, יש תהליך מאוד דומה בכל המשברים. ובמשברים אנשים פועלים מתוך הקישקיס, פועלים מתוך תחושות, לא דווקא מבחינה רציונלית. אפשר לגעת בזה גם כן, תכף...
זה קצת עושה חיים קשים לכלכלנים, לא? זה טוב לפסיכולוגים, אבל זה
לא
קשה
לכלכלנים. לא, אבל לכן אני אומר, הצד הטכני הוא כן מראה לך שבאיזשהו מקום, ברגע שזה נעצר ומתחיל להתייצב, הוא גם מתחיל לעלות.
וזה, בעצם הזה זה גם השקט במדיה ו...
בהחלט. עכשיו, המקרו-כלכלה עדיין יכול להיות מצב לא טוב. זאת אומרת, אין התאמה מלאה בין הבורסה. זאת אומרת, הבורסה מגיבה מראש. אז אם אני חושבת שהשוק המקרו השתפר בשנת 2010, אז המניות כבר התחילו להגיב.
כל היום, כן. אז מה,
ולכן אנחנו עם דינמיקה דומה, אבל עדיין, גם מה שקורה שיוצאים ממשבר, יש עדיין רגישות מאוד גדולה להודעות, אם זה של פוליטיקאים, ושר אוצר, ותוכניות בארצות הברית, וכל מיני דברים שבהחלט יכולים להשפיע. לכן אנחנו כן צופים איזו תנודתיות מסוימת, לפני שתהיה עוד פעם את הפריצה הבאה, שפתאום כולם ירגישו ביטחון, ויכניסו את הכספים הגדולים לשוק המניות, ואז יהיה הפריצה הגדולה. אבל בהחלט, מי שיש לו כבר חזקה, בהסתכלות ארוכת טווח, ויודע לבחור את המניות היותר טובות, את הענפים היותר טובים, זה בהחלט גם זמן להיכנס. אמרתי, זה זמן למצוא את ההזדמנויות מתוך המשבר.
טיפ קטן למאזיני הפודקאסט. אוקיי, שאלה אחת שככה קצת מסקרנת אותי, אני לא יודע אם יהיה לך מעניין לדבר על זה, זה... אני תמיד נמצא בהתלבטות עד כמה אני צריך להשקיע את הזמן הפנוי שלי בהעמקה של הדברים הטכניים שאני מכיר, כלומר, לא יודע, ללמוד על טכנולוגיה, ללמוד על שפה וכולי, או לחילופין להשקיע את זה בלימוד של, לא יודע, כלכלה, להקליט, אתה יודע, ככה להיות, האם להיות איש מקצוע ספציפי או האם להיות איש אשכולות?
להקשיב לפודקאסטים על
כלכלה. כן, וזאת התלבטות שככה מלווה אותי הרבה פעמים.
אין לי להיות עשיר או בריא, אני וחולה. עשיר ובריא יותר טוב.
זהו, ובעצם כאילו שאני מנסה לנתח את זה, אז מה בעצם עכשיו? איפה אני אשיג את ה... בעצם, מה יצא לי מזה שאני אלמד כלכלה? איך אני יכול לשפר את עצמי?
לא, אני חושב שלכל אחד חשוב להבין בגדול, בצד הכלכלי, עוד פעם, אנחנו בעולם של אי-ודאות, ותמיד יהיה אי-ודאות. אנחנו עוסקים בניהול סיכונים, הכל סיכונים. כל החיים שלנו מלאים סיכונים, גם החיים האישיים, גם החיים המקצועיים, גם בכלכלה, גם בשוק ההון, הכל סטטיסטיקה. אי-ודאות זה סטטיסטיקה. אז אני חושב שצריך להבין ולקבל החלטות יותר רציונליות. אני חושב שברגע שמקבלים החלטות יותר קונסיסטנטיות ורציונליות, משפרים את איכות קבלת החלטות ואת איכות החיים. מה לעשות, אנשים הם רגשניים, היחס לכסף, בעיקר בישראל, הוא יחס מאוד רגשי, סנטימנטלי. אני חושב שכסף זה כסף, בריאות זה בריאות, לא צריך לחבר ביניהם. אבל אמרתי, טוב להיות עשיר ובריא, מה שאני יכולה. אז אני חושב שההשכלה הכללית, להבין, ולהבין קצת יותר בצדדים של הסטטיסטיקה, ולא להיכנס ללחץ עם כל דבר קטן, ולקחת את זה ללב, זה מאוד חשוב. אבל זה צריך להתעלה לקבל את החינוך הזה בגיל צעיר. מצד שני, אני לא חושב ש... אני הייתי ממליץ לכל אחד להיות עכשיו איש השקעות ולהקדיש את כל זמנו רק להשקעות וכל היום בעבודה להסתכל באינטרנט ולעקוב אחר המניות שלו. אני חושב שלא כך. אני בהחלט מאמין בהתמחות שאלה שתפקידם לנהל השקעות ינהלו השקעות ואלה שתפקידם לכתוב תוכנה או לנהל טכנולוגיות ינהלו טכנולוגיות. אבל בהחלט הבנה יותר טובה זה תמיד טוב.
אפילו לכאלה שגדלו בקיבוץ רן.
כן, אני גדלתי על כלכלת שוק הקוקה.
כן.
ויגו.
כולנו באותה מחלה.
אוקיי, אז הגענו לסיום היינו. תודה רבה. בשבילי היה מאוד מעניין לנו את זה.
בשמחה. ונקבל...
השתפרות.
כן, השתפרות. גם בטכנולוגיה וגם בשוק.
אמן.
תודה רבה.